שלום וברכה, מסכת קידושין דף נון א', אנחנו מתחילים בדף נון עמוד ב', בשורה השנייה מלמטה. דנה הגמרא בגופה של הדברים שאמר רבא, שכל שאינו בזה אחר זה, אפילו בבת אחת אינו. שאם יש דין שלא יכול לחול אחר דין אחר, אז הם גם לא יכולים לחול במקביל. אי טיבי, הקשה עליו הבאי. הפכנו דף שיש ברייתא שאומרת, המרבה במעשר, פירותיו מתוקנים ומעשרות מקולקלים. הוא מסביר רש"י, אדם חילק את כל תבואתו לחמישה חלקים, ארבעה חלקים הוא הפריש לחולין בצד זה, ואת החמישית הנותנת הוא הפריש כמעשר. ובעצם הוא היה צריך להפריש רק עשירית ולא חמישית, שזו הכמות של המעשר הראשון שמפרישים מהיבול. ואמרה הברייתא שאת הארבעה חלקים, דהיינו את ה-80% שהוא הפריש כחולין, הרי הם מתוקנים והם כבר לא טבל, שהרי הופרש עליהם מעשר ראשון, אבל את הפירות שהוא הפריש כמעשר, הם מקולקלים, מפני ששם יש גם טבל וגם מעשר שמעורבים זה בזה. שהרי כל הכמות של הקרי, דהיינו כמות התבואה, הייתה טבל, וכשהוא מנה ארבעה חלקים לחולין, לא היה לו ליטול מן הקרי למעשר, אלא חצי מידה של חמישי, דהיינו עשרית מהכמות. והוא הפריש מידה שלמה, ושם של מעשר ראשון לא חל על הכמות התבואה, אלא כפי החשבון, דהיינו רק כעשירית. אז נמצא שאר מה שהוא הפריש, הרי הוא טבל ואסור לכל אדם, עד שיתקננה. עד לכאן הסבר הברייתא, ועל כך מקשה הבאי והמאי. מדוע אמרה הברייתא שה-80% מתוקנים? שהרי לפי דבריך רבא, נעימה נאמר שכל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו. שאם הוא היה מפריש פעם אחת, ואז היה חוזר ומפריש על אותה כמות, לא היה שם מעשר חל על ההפרשה האחרונה. אז אם הוא לא חל בזה אחר זה, אז ההפרשה גם לא אמורה לחול בבת אחת. ואם כך, מדוע 80% מפירותיו מתוקנים? אמר לי, עונה לו רבא, שאין סתירה מהברייתא לכלל שהוא אמר, מפני ששני מעשר, שונה דינו של מעשר, דאיתי לחצאים, שהוא יכול לחול גם על מחצית מגרגר התבואה. דהי אמר בשעת הפרשת המעשר, תתקדש פלגה פלגה דחיטתה. כך היא הגרסה בהגאות הבח וכן גרסת רש"י, והכוונה שהמעשר יחול על כל חצי מגרגר התבואה שעליה הוא מפריש. הדין במקרה כזה שאכן קדשה כל התבואה באופן שהוא אמר, דהיינו, כל מחצית מהגרגר הופרש עבורה מעשר ראשון. ולכן מסביר רש"י, כאשר הוא הפריש בבת אחת יותר מכשיעור שהוא היה צריך להפריש, אז יש לו למעשר לחול על כל חיטה וחיטה לפי החשבון שהוא היה צריך להפריש. ועל פי זה ניתן להסביר את הברייתא, שכל הכמות שהוא הפריש יחול עליה שם מעשר לפי חשבון. כך שמתוך ה-20% שהוא הפריש כמעשר ראשון, חל המעשר לפי חשבון רק על 10% מכמות ההפרשה. וזה דבר שלא ניתן לומר לגבי החיות שאדם קידש אותם בבת אחת, שוודאי שהן לא מקודשות, שהרי לא ניתן לומר שנתפסו קצת קידושים בכל אחת מהם. וכתגובה לתירוצו של רבא, ממשיכה הגמרא ומקשה, והרי מעשר בהמה, שיש מצוות עשה להפריש כל בהמה עשירית מהבהמות הטהורות שנולדו בעדרו של אדם באותה שנה. ואופן הפרשת המעשר הוא כזה, מכניסים את הבהמות לדיר עם פתח קטן באופן שיש מקום צר בו יכולה לעבור רק בהמה אחת. מעמידים את אמותיהם של הבהמות מבחוץ, וכאשר הן גואות, הוולדות יוצאות לקראתן דרך הפתח. בעל הבהמות מונה אותם אחד אחד, ואת הבהמה העשירית הוא צובע באדום ואומר, הרי זו מעשר. ובשונה ממעשר ראשון, במעשר בהמה דלק על החצאין, שכאשר הוא מנה כבר 9 בהמות, הוא אינו יכול להוציא 2 בהמות ולומר שחצי מכל בהמה תהיה מעשר ותקרב לחצאין. ולקה וגם אין את האפשרות להפריש מעשר בהמה בזה אחר זה, שאחר שהוא קרא לבהמה העשירית עשירי, גם אם הוא יחזור ויקרא לבהמה ה-11 בשם עשירי, היא אינה קדושה. ובכל זאת, ואמר רבא, שאם יצאו 2 בעשירי וקראן עשירי, הרי הם עשירי ו-11 מעורבים זה בזה. כך שאחד מהם מעשר בהמה גמור, אבל אינו יודע איזה הוא. והשני שיצא איתו שם של שלמים עליו, כדין של בהמה, 11 שקרא לו שם של עשירי, לאחר שלפני כן הוא טעה וקרא לבהמה העשירית שהיא, שבמקרה כזה, הבהמה ה-11 יש עליה דין שלמים כפי שתפרט הגמרא לקמן. ואם כך קשה על רבא, שהרי במעשר בהמה זה לא חל בזה אחר זה, שהרי אילו הוא קרא לעשירי עשירי, אז לא תתקדש הבהמה ה-11 גם אם הוא יקרא לעשירי. ובכל זאת אמר רבא, שאם הוא קרא לבהמות העשירי וה-11 בשם עשירי, חלה להקדושת מעשר לפתור את 9 הראשונים. מתרצת הגמרא, שאני, שונה הדין במעשר בהמה, דהיתי בטעות, שחל שם המעשר על הבהמה ה-11, במידה והוא טעה מלקרות לבהמה העשירית בשמה. דתנן שכך שנינו במשנה במסכת בכורות, אם הוא קרא לתשיעי עשירי ולעשירי הוא קרא תשיעי ולאחד עשר הוא קרא עשירי, אז שלושתן מקודשין. הוא מביא רש"י את סוף המשנה ששם כתוב שהתשיעי נאכל במומו והעשירי הוא מעשר בהמה והאחד עשר קרב שלמים, והדבר נלמד מפסוקים. ולכן, כשם שחל שם המעשר על הטעות, כך גם הוא חל כאשר יוצאת הבהמה האחד עשר ביחד עם הבהמה העשירית, ולא הפסידה הבהמה העשירית את שמה בכך. דבר שלא ניתן לומר לגבי אדם שקידש שתי אחיות, שהרי קידושים לא חלים בטעות, וכיוון שאין הקידושים חלים בזה אחר זה, אז הם גם לא יכולים לחול בבת אחת. ממשיכה הגמרא ומקשה, הרי תודה, והכוונה ללחמי תודה, והכוונה ללחמים שמביא המקריב כחלק מקורבן התודה המובא במקדש. שיחד עם הקורבן תודה הוא צריך להביא ארבעה מיני לחמים, שלושה מינים של מצה, חלות מאפי תנור, חלות רקיקים וחלות מרובכת, ומין אחד של חמץ. ומכל מין ומין הוא צריך להביא 10 חלות, ובסך הכל 40 חלות. ודין לחמי התודה, בשונה מדין בעשר בהמה, דלייטה בטעות, מסביר רש"י, שאם הוא שחט קורבן תודה על 40 חלות, והוא נתכוון לחלות שחורות ונמצאו החלות לבנות, כך שהם אינן אותן שבדעתו, אז לא קדשו החלות. שהרי הלכה כבית הלל שאמרו במשנה במסכת נזיר, שהקדש טעות אינו הקדש. ולייטה נעמי, וחלות תודה הם גם לא יכולות לחול בזה אחר זה. מסביר רש"י, שאם שחט את קורבן התודה על 40 חלות, וחזר ואמר על 40 חלות אחרות יקדשו גם אלו עם אלו, לא קדשו החלות הנוספות, כי התודה טעונה 40 חלות בלבד, ושחיטת הזבח מקדשתן קדושת הגוף. והתמר, ואף על פי כן נאמרה המחלוקת הבאה, לגבי קורבן תודה שנשחטה על כמות של 80 חלות. חזקיה אמר, קד שלה 40 חלות מתוך 80, כך שהוא יוצא ידי קורבן תודה, ורבי יוחנן חלק על חזקיה רבו ואמר, לא קד שלה 40 מתוך 80. ואומר רש"י שהגמרה מבינה בשלב הזה, שחזקיה ורבי יוחנן נחלקו בסברה של רבא. האם כל שאינו בזה אחר זה, אינו גם בבת אחת? והקושייה על רבא היא מדברי חזקיה, כי הוא היה רבו של רבי יוחנן. ולכן מסתבר שבמחלוקת הזו הלכה כמותו. מתרצת הגמרא, לאו איתמר עלה, האם כבר לא נאמר ההסבר הבא על מחלוקתם של חזקיה ורבי יוחנן, שאמר רבי יהושע בן לוי, הכל מודים, גם חזקיה וגם רבי יוחנן, שכל היכא דאמר מקריב קורבן התודה, קד של 40 מתוך 80, אכן קד שי 40 חלות מתוך 80, ואת שאר 40 החלות הוא רק הביא כאחריות, כך שאם יאבדו או יתאמו 40 החלות הראשונות, יהיו אלו תחתיהן. אבל אם הוא אמר, לא יקדשו 40, אלא אם כן קד של 80, כלומר הוא לא התכוון שיתקדשו רק 40 חלות, אלא התכוון שיתקדשו כל 80, ואנחנו יודעים את זה על סמך מה שהוא אמר, שלקדש את כל החלות נתכוונתי, במקרה כזה לא קדשי, לא התקדשו החלות בכלל, וזה תואם לדברי רבא, דכל שאינו בזה אחר זה, אינו בבת אחת. לא נחלקו חזקיה ורבי יוחנן, אלא בסתם, שהוא הביא 80 חלות, שחט את קורבן התודה בסתם, והלך לו, ולא ברורה לנו כוונתו לגבי ה-80 חלות. מר סבר שזה חזקיה לאחריות כמכוון, כך שלא היה בליבו, אלא על 40 חלות, ולכן הוא יצא ידי תודתו. ומר סבר שזה רבי יוחנן לקורבן גדול כמכוון, שעל החלות כולם היה ליבו, ולכן אף אחת מהחלות לא תתקדש. ועל פי ההסבר הזה, אין סתירה לדברי רבא, שכל שאינו בזה אחר זה, אינו בבת אחת. ושואלת הגמרא שאלה עקרונית, ורבא, למה ללשינוי כרבא? למה הוא היה צריך להעמיד את טען המשנה, שאף אחת מהחיות אינה מקודשת, על פי על טעם של רבא? טיפוק לי, הוא יכול היה לומר, שהסיבה שהיא אינה מקודשת, מפני שזה קידושין שאין מסורים לביאה נינו. ועל פי ההסבר הזה, אפילו אם הוא לא קידש אלא אחת מהם, אלא שלא פירש איזו מהן הוא קידש, הדין לרבה שהיא אינה מקודשת, מפני שזה קידושין שלא מסורים לביאה הן, שהרי אין ידוע איזה מהן היא אחות אשתו. ושיטתו של רבה, כפי שתביא הגמרא בהמשך, שקידושין שאין ראויים לביאה אינן קידושין. עונה הגמרא שלדבריו דרמי בר חמא כאמר. מסביר רש"י, שרבא הגיב לדברי רבי בר חמא ואמר לו, לשיטתך שאתה רוצה ללמוד את טעם המשנה מהפסוקים, אל תעמיד את הפסוקים ישירות במקרה של המשנה שהוא קידש שתי אחיות בבת אחת, כי אם לא חלים הקידושים, אז קשה המשך הפסוקים ונחרטו. אלא את הפסוקים תעמיד שמדובר בזה אחר זה, ועל פי זה תסביר את המשנה, שהיות שלא ניתן לקדש אחות לאחר אחות, אז כאשר הוא מקדש אותם בבת אחת, אין חלים הקידושים, וזה משום טעמו של רבא. ואגב, שהזכירה הגמרא את דברי רבא, אומרת הגמרא, היא התמר פתיחה למחלוקת המוראים. קידושים שאין מסורים לביאה. אביי אמר, הוו קידושין, רבא אמר, לא הוו קידושין. הוא מסביר רש"י את המקרה, אדם שקידש אחת משתי אחיות ולא פירש איזו מהם הוא קידש, הרי אינו יכול לישא אחת מהם, דשם הזו היא אחות אשתו, וזה נקרא קידושים שאין מסורים לביאה. שלפי אביי חלים הקידושים, ולפי רבא הם לא חלים. ואמר רבא שחכם בשם בר אינה אסבר לי, הסביר לי שאני יכול להביא לדבריי ראיה מן התורה, שנאמר בתורה כי ייקח איש אישה ובעלה, והמילים כי ייקח איש מתייחסות לקידושי כסף, כפי שלמדנו בתחילת המסכת כיחה כיחה, ושמח לזה הפסוק את המילה ובעלה. ומכאן ניתן ללמוד שרק קידושין המסורים לביאה הוו קידושין, אבל קידושים שאין מסורים לביאה לא הוו קידושין. ומכאן, עד לדף נ"ב עמוד א', תביא הגמרא רצף שאלות על שיטתו של רבא. תנן, הרי קשה על דברי רבא מהמשנה שלנו שאמרה, המקדש אישה וביתה או אישה ואחותה כאחת, הדין שהם אינן מקודשות. עד לכאן הציטוט מהמשנה, הוא מדייק את הגמרא. אם הוא קידש אחת מהזוג מאישה וביתה, או אחת מהזוג מאישה ואחותה, אז הדין שהיא מקודשת. ולשיטתו של רב הקשה, והמי, מדוע היא מקודשת? הרי זה קידושין שאין מסורים לביאה נינו. ואם כך, יש כאן טיובתא דרבא, קושייה חזקה על דברי רבא. יענה על כך, אמר לך רבא בשאלה נגדית, ולטעמך ולשיטתך המקשן, אימא סיפה. תאמר, כיצד תסביר את סוף המשנה שלנו שאמרה, מעשה בחמש נשים ובהן שתי אחיות, וליקט אחד כלכלה של תאנים, ושלהן הייתה ושל שביעית הייתה, ואמר, הרי כולכם מקודשות לי בכלכלה זו, ואמרו חכמים, אין אחיות מקודשות. עד כאן הציטוט מדברי המשנה, ומכאן ניתן לדייק שרק אחיות ודאינן מקודשות. הנשים הנוכריות שהיו בתוך הקבוצה של החמש נשים, הן כן מקודשות. היחידמי ובאיזה מציאות מדובר? אלא אם האם תאמר, דאמר המקדש, כולכם מקודשות לי בכלכלה זו, אז זה כמו אדם שנותן מתנות לנולד ולעובר שבמאי אמו, שכשם שהעובר אינו קונה כלום, גם הנולד אינו קונה, שהרי נותן המתנה לא הקנה לזה בלא זה, והשם קוד לנולד זה את, ולעובר זה חמור, שאתה יכול לקנות, והעובר הוא כמו חמור שאינו יכול לקנות. אז אם אדם אמר לחמש נשים שיש שתי אחיות בתוכן, כולכם מקודשות לי, זה כאילו קני את וחמור הוא דאמר להם. והדין באת וחמור שלא קנה גם הנולד. וכך גם כאשר הוא קידש את החמש נשים שבתוכם יש אחיות, כשם שהאחיות לא יכולות להתקדש לו כלל, גם שאר הנשים לא יכולות להתקדש לו. הפכנו דף, אל עליו בהכרח צריך להסביר דאמר להו. אותו מקדש לקבוצת אנשים שאחת מכם תתקדש לי, שזה לא מקביל לאת וחמור, שהרי אם הוא קידש את זו, הוא לא קידש את זו. וקטני, ובכל זאת אמרה המשנה, שאין האחיות מקודשות. ולפי זה מסכם את הגמרא, שלרבא קשיא הרישא של המשנה, ולאביי קשיא הסיפא של המשנה. כי מהרישא של המשנה קשה על רבא, שמשמע שרק המקדש אישה וביתה או אישה ואחותה כאחת הם לא מקודשות. אבל אם הוא קידש אחת מהם, אפילו שהדבר לא ידוע את מי, היא כן מקודשת לו. וקשה על רבא, שהרי זה קידושים שלא מסורים לביאה, שלפי רבא אינם קידושים. ועל הבעיה לעומת זאת, קשה מהסיפה, שהוכיח רבא, שמה שכתוב במשנה, הרי כולכם מקודשות לי, הכוונה שאחת מכם מקודשת לי, ואמרה המשנה שאין האחיות מקודשות. ומסתבר לומר שזה מפני הסברה של רבא, שקידושים שאין מסורים לביאה אינם קידושים. עונה הגמרא, אביי מתרץ לטעמי את המשנה, ורבא מתרץ לטעמי את המשנה. ומבאר את הגמרא, אביי מתרץ לטעמי, שכך אמרה המשנה, המקדש אישה וביתה או אישה ואחותה כאחת, הם אינן מקודשות. אם הוא קידש אחת מהזוג מאישה וביתה, או שהוא קידש אחת מהזוג מאישה ואחותה, היא אכן מקודשת. וכאן נוסיף אביי משפט קישור בתוך המשנה, ואם אמר המקדש שהראויה לביאה תתקדש לי, במקרה כזה גם אביי מודה שאף אחת מהנשים אינה מקודשת, שהרי הוא תלה את הקידושין בכך שהיא ראויה לביאה, ומשום שהוא לא יודע לומר בוודאות את מי מהן הוא קידש, הרי כל אחת מהן בספק איסור ערבה עליו, ולכן אף אחת מהן אינה מקודשת לו. ועל כך המשיכה המשנה ואמרה, ומעשה נמי בחמש נשים ובהן שתי אחיות, וליקט אחד כלכלה של תאנים, ואמר, הראויה לי מכם תתקדש לי, ואמרו חכמים, אין אחיות מקודשות. ולפי תוספת המשפט, ואם אמר הראויה לביאה תתקדש לי אינה מקודשת, מסתדרת גם הסיפה לפי אביי. ורבא מתרץ את המשנה לטעמי באופן הבא, המקדש אחת מאישה וביתה או אחת מאישה ואחותה, וכאן מעמיד רבה את המשנה באופן הבא, שהוא נעשה כמי שקידש אישה וביתה או אישה ואחותה כאחת, ואינן מקודשות. ובאופן הזה לא ניתן לדייק מהמילה כאחת, שאם הוא קידש אחת מאישה וביתה הרי שהיא מקודשת, אלא שהמילה כאחת משווה בין שני המקרים, שהמקדש אחת מאישה וביתה זה אותו דין כמו שקידשן כאחת. וזה תואם לדברי רבה, שקידושים שאין מסורים לביאה אינן קידושין. וממשיכה המשנה ומביאה דוגמה לעניין, ומעשה נמי בחמש נשים ובהן שתי אחיות. וליקט אחד כלכלה של תאנים ואמר, הרי כולכם ואחת משתי אחיות מקודשות לי בכלכלה זו. ואמרו חכמים, אין אחיות מקודשות. ועל פי זה, המשנה מדברת על עיקרון אחד, והיא מסתדרת לשיטתו של רבה, שקידושין שאינן מסורים לביאה אינם קידושים. ומביאה הגמרא קושיה נוספת על שיטתו של רבה, תשמע בו שמע הוכחה מדברי המשנה הבאה. אדם המקדש את ביתו סתם, שאמר לו המקדש, אחת מבנותיך מקודשת לי. הדין שאין הבוגרות בכלל ספק קידושין, כך שהם לא יצטרכו גט, והסיבה לפי שאינן ברשותו לקבל להם קידושין. עד לכאן לשון המשנה, ומדייק את הגמרא, הקטנות הם כן בכלל ספק קידושין, והם יצטרכו לקבל גט מהמקדש, ואפילו אם אין הרבה בנות. וקשה לשיטתו של רבה והמי, ומדוע יש ספק אם הן מקודשות, והרי זה קידושין שאין מסורים לביאה נינהו. אלא מכאן וטיובתא, קושיה חזקה דרבה. יענה על כך, אמר לך רבה, אחא במאי עסקינן, כאן במשנה באיזה מציאות מדובר, כשאין שם אלא בת גדולה וקטנה. וכיוון שאין הגדולה בספק קידושין, אז אין קידושין אלא בקטנה, וקידושי ודיין. והוא הדין אם היו שם גדולות הרבה. כיוון שהם אינן בכלל קידושין, אז הקידושים שייכים רק בקטנה. והסיבה שאמר רבה שאין שם אלא גדולה אחת, כי מלשון המשנה משמע שיש השוואה בין כמות הקטנות לבין כמות הגדולות, והרי מדובר שיש רק קטנה אחת. בקשה על כך הגמרא, הבוגרות קטני, הרי לשון המשנה זה בוגרות משמע יותר מאחת, ואם כך גם הלשון קטנות משמע יותר מאחת. מתרץ רבה, מהי הכוונה בוגרות? בוגרות דאלמה, שבאופן כללי כל איש שיש לו בת בוגרת, אין לגבי הספק בכלל הקידושין שקיבל אביה. מקשה הגמרא היא אחי, אז אם כך, מהי למימרה? מה באה המשנה לחדש? שהרי אם נסביר שהמשנה מדברת שיש כמות גדולה של בנות, אז ברור שבאה המשנה לחדש שקידושים שאין מסורים לביאה וקידושין. אלא עכשיו, לפי הסברו של רבה, לא ברור מה באה המשנה לחדש, שהרי אם אתה בוגרת, האבא לא יכול לקדש, ואין כאן עוד אלא קטנה אחת, הרי זה קידושין המסורים לביאה, ואם כך, פשוט שזה קידושין. מתרץ רבה, אחא במאי עסקינן, כאן באיזה מציאות מדובר, דשביתי שליח, שהבת הגדולה מינתה את אביה כשליח לקדשה לכל הבא. מהו דתימה? על פי זה, מה היית חושב לומר? כי מקבל קידושי הדעת הדידקה מקבל, שכאשר האב קיבל את הקידושין, ייתכן שהוא קיבל אותם גם כשליח של הבת הגדולה. ואם כך, יש ספק קידושין על שתי הבנות, כמה שמלן, באה תנה של המשנה להשמיע לנו שאין ספק שהאבא לא קיבל קידושין עבור ביתו הבוגרת, מפני דלא שוויקין ישמי די דעית להנאה מיני. שאדם לא עוזב, מוותר, על דבר שיש לו הנאה ממנו, שהרי כסף הקידושים של הקטנה שייך לו. מקשה על כך הגמרא, מי לא עסקינן, האם לא ניתן להעמיד את המשנה, דאמרה לי הבוגרת לאביה, קידושי לדידך. שכסף הקידושים שתקבל עבורי יהיה שייך לך, ובכל זאת אמרה המשנה, שאין היא בכלל ספק קידושין. מתרצת הגמרא, אפילו אחי, למרות שנעמיד שהיא אמרה קידושי שלך, עדיין לא קיים החשש שהוא קידש אותה, מפני שלא שוויק אין איש מצווה דרם יעלי, ועביד מצווה דלא רם יעלי. אין חשש שאדם יעזוב ולא יקיים מצווה שמוטלת עליו, ויעשה מצווה שלא מוטלת עליו. ומביא רש"י שהמקור למצווה של האב לקדש את ביתו הקטנה זה מלשון הפסוק בירמיה ואת בנותיכם תנו לאנשים, ולכן מסתבר שהוא קיבל את הקידושים עבור ביתו הקטנה ולא עבור ביתו הגדולה. ומביאה הגמרא קושיה נוספת על שיטתו של רבה, תשמע בו שמע הוכחה מהמשנה הבאה, מי שיש לו שתי כיתה בנות משתי נשים, מאישה אחת שתי בנות גדולות רחל ולאה, ומהאישה השנייה שתי בנות קטנות מרים וחנה, ואמר, קידשתי את ביתי הגדולה, ואיני יודע אם הכוונה לגדולה שבגדולות מבנות האישה הראשונה, ואם הכוונה לגדולה שבקטנות מבנות האישה השנייה, או אם הכוונה לקטנה שבגדולות מהאישה הראשונה, שהיא גדולה מן הגדולה שבקטנות של האישה השנייה. שהרי לגבי הבנות מהאישה השנייה, נקראות כל הנשים של האישה הראשונה הגדולות. הדין במקרה הזה שכולם אסורות לאחרים עד שייתן להם המקדש גט, ואפילו אמצעית שבקטנות, שהרי באופן יחסי היא יותר גדולה מהבת שקטנה ממנה. חוץ מקטנה שבקטנות, שלגביה לא קיים ספק שהיא ודאי אינה מקודשת, אלו דברי רבי מאיר. הרי שמכאן אנחנו שומעים שהמקדש אחת משתי החיות בסתם שתיהן צריכות גט. וקשה על רבה שאמר שבקידושים שאין ראויים לביה אין הקידושים חלים. מתרצת הגמרא, אחא במאי עסקינן, כאן באיזה מציאות מדובר? כשהוקרו לבסוף נתערבו. מסביר רש"י שהוקרו שבשעת הקידושין הוא פירש לו את מי הוא קידש, ולבסוף נתערבו שהאבא שכח איזו גדולה הוא פירש לו שהוא קידש. ומביאה הגמרא סייעת על ההסבר הזה, די קנה מדקטני, ניתן לדייק כך מלשון המשנה, שאמר האבא, איני יודע, ולא קטני, ולא כתוב במשנה לשון של אין ידוע. אז אם כך שמע מינה, שהספק נוצר בגלל הזיכרון הקצר של האבא, ולא בגלל שהקידושים נעשו בסתם. מקשה הגמרא היא אחי, אם כך הוא הסבר המשנה, אז מהי לממרה? מה באה המשנה לחדש? מתרצת הגמרא שהמשנה באה להפוקי להוציא מדי רבי יוסי, שחלק על דברי המשנה ואמר שכל הבנות מותרות להינשא לאחרים בלא גט, חוץ מן הבת הגדולה שבגדולות, מפני דאמר רבי יוסי שלא מחיתין ישנף שלי ספקה, שאדם לא יכניס את עצמו לספק להזכיר שם גדולה אם לא מדובר על הגדולה שבכולן, שאם משתכח הדבר שלא יהיה בספק. כמה השמלן, בא רבי מאיר להשמיע לנו, דמחיתין ישנף של ספקה, שאדם נוקט לשון, שאינה ברורה לחלוטין, שיכולה להכניס אותו אחר כך לספק. וממשיכה הגמרא תשמע. בו שמע הוכחה נוספת לשיטתו של אביי נגד רבה, ממשנה במסכת יבמות שאומרת, מי שקידש אחת משתי אחיות ואינו יודע איזו קידש, הוא נותן גט לזו וגט לזו. וקשה על רבה, שהרי זה קידושין שאינן ראויים לביה והם אינם קידושים, עונה על כך הגמרא, אחא במאי עסקינן, כאן באיזה מציאות יאמר רבה שמדובר, כשהוקרו לבסוף נתערבו, שבשעת הקידושין הוא ידע את מי הוא קידש, ולבסוף הוא שכח. די קנה מדקטני, וניתן לדייק מהמשנה הוכחה להסבר הזה, שאמרה המשנה, אינו יודע, ולא קטני אינו ידוע. כך שמדובר על ספק סובייקטיבי בגלל הזיכרון של המקדש, ולא על ספק אובייקטיבי. מקשה הגמרא היא אחי, אם כך הוא ההסבר, מהי לממרה, אז מה החידוש בדבר? עונה הגמרא, סייפה יצטריך עלי. התנא רצה להשמיע לנו את סוף המשנה, שאם אותו אדם מת ולא אח אחד, ויש ספק מי משתי אנשים נפלה לפניו לאיבום, אז הדין שהוא חולץ לשתיהם. ואם היו לנפטר שניים אחים, אז אחד חולץ ואחד מייבם. ואם קדמו שני האחים וכנסו שכל אחת ייבם אחת מהנשים, אז הדין שאין מוציאים אותם מידם. עד לכאן לשון המשנה, ובא התנא לחדש לנו שדווקא מחליץ והדר ייבומי, דווקא היכן שחלץ אחד מהאחים לאחת מהנשים בהתחלה, אז יכול האח השני לייבם את השנייה. שהרי ממה נפשך? אם זו ארוסת אחיו, אז שפיר הוא מייבם אותה, ואם היא לא ארוסת אחיו, הרי נוכרית באלמה, והיא אינה אחות יבימתו הזקוקה לו. שאז היא הייתה אסורה עליו, כי היא כמו אחות אשתו, שהרי נפטרה זיקת אחותה ממנה בחליצת אחיו. ולא גזרו חכמים על אחות חלוצה מאחרי שהיא חלצה, אלא על החלוץ לבדו, מפני שהוא פוגע באחות זקוקתו. אבל כל זמן שלא חלץ אחד מן האחים, אסורה אחותה על כולן מדברי חכמים, משום שהיא דומה לאיסור אחות אשתו. ולכן גם אמרה המשנה שבדיעבד, אם הם קדמו וכנסו, הם מוציאים אותה מידם. שאומנם ייתכן שאחד מהם כנס את אחות זקוקתו שאסורה לו מדרבנן, אבל להיות שזה רק ספק איסור דרבנן, לא כנסו אותו חכמים להוציא בגלל זה את אשתו. ומביאה הגמרא תשמע נוספת, בו שמע הוכחה לשיטתו של אביי כנגד שיטתו של רבה, שאומרת המשנה ביבמות, שניים שקידשו שתי אחיות, זה אינו יודע איזו קידש וזה אינו יודע איזו קידש, זה נותן שני גיטין וזה נותן שני גיטין. עד לכאן לשון המשנה, ושוב קשה על שיטתו של רבה, מדוע כל אחד מהם צריך לתת גט לנשים? הרי זה קידושין שאין מסורים לביה, שלשיטתו של רבה כלל אוכלו. מתרצת הגמרא, החנמי, גם כאן מדובר שהוקרו, לבסוף נתערבו. די קנמי דקטני, וניתן לדייק כך מלשון המשנה, שכתוב אינו יודע, משמע שהספק הוא סובייקטיבי, ולא קטני אין ידוע שאז הספק היה אובייקטיבי. אז אם כך שמע מינה שמדובר שהוקרו, לבסוף נתערבו. מקשה על כך הגמרא היא אחי, אז אם כך, מה למימרה, מה באה המשנה לחדש? מתרצת הגמרא שהסיפה של המשנה יצטריך עלי, היא נצריכה כי בה מופיע החידוש שאם מת כל אחד מהמקדשים ולזה אח אחד ולזה אח אחד, זה חולץ לשתיהם וזה חולץ לשתיהם. אבל אם לזה יש אח אחד ולזה יש שניים, הפכנו דף, אז האחד חולץ לשתיהם, שהרי הוא אינו יכול לכנוס משום החשש שמו יפגע באחות זקוקתו, והשניים לעומת זאת אחד חולץ ואחד מייבם. ואם קדמו השניים וכנסו שכל אחד מהם יתחתן עם כל אחת מהנשים, אז אין מוציאים אותם מידם. עד לכאן לשון המשנה, ואומרת הגמרא שבאה המשנה לחדש דווקא כאשר סדר הדברים היה מחלץ ועדה ריבומי, שהאח הבודד חלץ לשתיהם תחילה, שאחר כך יכול אחד מזוג האחים לייבם את אחת משתי הנשים אחר שחלץ אחיו. אבל ייבומי והדר מחלץ לא, מפני דקה פגע ביבמה לשוק. זאת אומרת שאחד מזוג האחים לא יכול לייבם אחת מהשתיים תחילה, אפילו לאחר שאחיו חלץ לשנייה, שאז אין כאן אחות זקוקה, מכיוון שלא חלץ האח היחיד לשתיהן, אז קיים החשש בזו שמתייבמת שמה היא יבימתו של היחיד. ואז נמצא שהאח שכונס אותה נושא יבמה לשוק, כלומר שהוא נושא אותה ללא שהאח היחיד חלץ לה. ממשיכה הגמרא, תשמע בו שמה הוכחה לטובת הבאי וכנגד שיטתו של רבא. דתני שכך שנה חכם בשם תביומי. לזה חמישה בנים ולזה חמישה בנות. ואמר האבא של הבנים, אחת מבנותיך מקודשת לאחת מבניי. וכגון שעשו הבנים שליח. הדין שכל אחת ואחת מהבנות צריכה חמישה גיטים, מפני שאין ידוע איזו נתקדשה ומאיזה מהם נתקדשה, ולפיכך הן צריכות גט מכולן. ובמקרה שמת אחד מהם, אז כל אחת ואחת צריכה ארבעה גיטין, ובנוסף לכך וחליצה מאחד מהן, שם הארוסת המתי, וכל אחת עומדת בספק זה. עד לכאן לשון המשנה, וממילא קשה על רבה, שזה קידושים שאין מסורים לביאה, והם כלל לא היו צריכים לחול. וכי תימה, ואולי תרצה לתרץ ולומר, אך הנמי, גם כאן מדובר, כשהוקרו לבסוף נתערבו? הרי לא ניתן להסביר כך שהרי האחת מבנותיך לאחת מבניי קטני. כך שלשון המשנה מדברת על קידושים בסתם ולא על קידושים ספציפיים. ואכן מגיעה הגמרא למסקנה, תיובטה דרבה תיובטה. יש מכאן קושייה על רבה שהיא קושייה חזקה שדוחה את דבריו. הוא מסיים את הגמרא, והלכת הכבתי והלכה כשיטתו דאביי ביעל כגם. הוא מסביר רשי, שאלו ראשי תיבות שהם סימני הלכות שבהם נחלקו אביי ורבה, ובכל מקום אמנם הלכה כרבה, חוץ מאלו שבהם הלכה כאביי. הוא מפרט רשי את ראשי התיבות, י' זה יאוש שלא מדעת באלו מציאות, עין זה עד זומם, שאביי אומר למפרע הוא נפסל. למד זה לחי העומד מאליו בפרק ראשון של מסכת עירובין, קוף זה קידושים שלא נמסרו לביאה בסוגיה שלנו, ג' זה גילוי דעת הבגט, ומהם זה דינו של מומר אוכל נבלות לתאבון, שבכל אלו הלכה כאביי ולא כרבה. עד לכאן דף נון א'.